קראנו את פרשת והיה כי תבוא השבת. אור החיים פותח בפרשה והיה. אומרים חז"ל, אין והיה אלא לשון שמחה. ומה השמחה? והיה כי תבוא אל הארץ. לבוא אל הארץ, להיות בארץ ישראל, אין שמחה אלא כמו להיות בארץ ישראל. זה אומר אור החיים. מוסיף על זה ספר החרדים, שבכל מצווה ומצווה שאדם יקיים, הוא צריך לקיים אותה בשמחה. וכיוון שאדם נמצא בארץ ישראל, וכל רגע ורגע הוא מקיים את המצווה הזאת של ישיבת ארץ ישראל, ולקיים את המצווה צריך לקיים בשמחה, אז בארץ ישראל אדם חייב להיות בשמחה תמיד. כי תמיד הוא מקיים מצווה, ומצווה צריך לקיים תמיד בשמחה. והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, וירשת וישבת בה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה, אשר תביא מארצך, אשר השם אלוקיך נותן לך ושמת בתנה, וכו'. אומר אור החיים, מה כאן המצווה? אין כאן לשון ציווי. כתוב, כשתבוא לארץ ותשב בה ותיקח בראשית כל פרי אדמה, אז תבוא אל הכהן וכו'. מדקדק אור החיים שיש כאן ארבע מצוות. והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה. תדע, כשאתה בא אל הארץ, תזכור שאתה בא אל הארץ מפני שהשם אלוקיך נתן לך את הארץ הזאת. נזכור שמציאותנו בארץ ישראל זה בזכות ריבונו של עולם. זה המצווה הראשונה. השנייה, וירשת. צריך לרשת את הארץ. גם אם אתה גר בארץ ישראל, אבל לא כולה נמצאת בידך, אומר אור החיים, צריך, יש מצוות הירושה. כלומר, לכבוש את הארץ מידי זרים ושתהיה בידי ישראל. והמצווה השלישית, וישבת בה. יש מצוות ישיבה. מלבד המצוות הירושה, לא רק המצווה לרשת הארץ ולסלק ממנה את כל הנוכרים ולשלוט על ארץ ישראל, אלא יש מצווה ליישב אותה. זה אומר הרמב"ן יותר בהרחבה, שלא נניחן השממה. כלומר שהארץ תהיה מיושבת על ידינו, מלבד זה שתהיה בבעלותנו, היא צריכה גם להיות מיושבת על ידינו. שלא יהיה לנו הבעלות על ארץ ישראל ונלך לגור במקומות אחרים, חלילה. מצווה לשבת. ואז המצווה הרביעית, ולקחת מראשית פרי אדמה, מצוות הביכורים. והמצווה להודות. להודות לריבונו של עולם. כל שנה מצוות ביכורים, וכל שנה צריך לבוא לבית המקדש, מקום הקודש, ולהודות לריבונו של עולם על כל מה שהקדוש ברוך הוא היטיב איתנו מראשית ההטבה שהקדוש ברוך הוא היטיב לנו כעם. והרי אתם יודעים שהמילים שבפרשה הזאת, אלה המילים שההודעה הזאת שאנחנו פה בפרשה מודים, זה המילים שאנחנו אומרים בהגדה של פסח. וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, רמי עובד אבי, וירד מצרימה, והיה גורשם במתי מעט. מתחיל בגנות ומסיים בשבח. אנחנו מספרים על הצרות, ואנחנו מספרים אחר כך על ההצלה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו. שתי צרות עברנו, רמי עובד אבי, ואחר כך הירידה למצרים. ואז ויראינו אותנו המצרים, ויענונו וכו'. אומר הרב, שגם על זה אנחנו מודים. לא רק על מה שיצאנו אחר כך מגלות לגאולה, אלא כל מצב שעם ישראל נמצא, גם כל מצב שכל יחיד נמצא, כל מצב יש לו תפקיד שצריך להוציא מהמצב הזה. היינו במצרים, סבלנו מאוד מאוד, היינו עבדים. והעבדות הזאת, היא לימדה אותנו להיות עבדי השם. העבדות ההיא הייתה עבדות איומה ונוראה. איזו שפלות, איזו התבטלות מוחלטת שהיינו צריכים להיות כפופים כלפי המצרים. וזה היה קשה. אבל בעצם למדנו להיות עבדים, להיות כפופים למי שצריך להיות כפוף. עשינו תרגול כביכול. גם מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו כשקיבלנו המקום לעבודתו, גם השלב הזה שאנחנו עברנו מבחינה רוחנית, גם לא היה תפקיד. אין דבר שאין לו תפקיד, אין מצב שהאדם נמצא בו שהוא לא משמש לזה תפקיד של תיקון. גם המצבים הנפולים, גם המצבים הגרועים, האיומים ונוראים שאנחנו מבקשים לצאת מהם. אבל אם הקדוש ברוך הוא מעביר אותנו דרך מצב כזה, מוכרח להיות שמשהו צריך ללמוד מזה, ושיש לזה ייעוד. והעבודה זרה היא דבר חמור מאוד, החטא הכי גדול שיכול להיות. כוח דמיון, הגשמה, כוח של דמיון, של מדמים, ועושים במקום את ריבונו של עולם איזו מציאות מגושמת, מתפתח כוח הדמיון מאוד מאוד, באופן השלילי בעבודה זרה. אבל כוח הדמיון הוא כוח מאוד מאוד חשוב. וכשמתארים אותו, הוא משמש כלי, משמש לבוש לחוכמה, לשכל, מצייר באופן להיות מופשט כמובן, רוחני מאוד מאוד, ואת הגודל של עבודת השם. וזה גם כן אנחנו למדנו. בדרך הקשה, אבל למדנו. וזה אומר שכל מצב שאדם נמצא, הוא צריך ללמוד ממנו. גם אם אדם היה רואה במצב הזה כלא לכתחילה, זה היה בגלל שהוא לא היה בסדר, והוא נפל. אבל נמצא במצב מסוים, אז המצב הזה המסוים הוא מצב שיש לו תפקיד, שהוא צריך ללמוד ממנו, למצות אותו ככל האפשר. בדיעבד לכתחילה. אז אם כן אני חוזר כללות הפרשה, לדעת להודות לריבונו של עולם. להודות מעומקא דליבא לריבונו של עולם. אין לנו עכשיו ביקורים, אז אנחנו פטורים מהמצווה הזאת. אנחנו עכשיו לא עובדי האדמה, וגם אין לנו בית המקדש, שאנחנו יכולים להביא לשם את הפירות, את גדולי הארץ, את משיבת המינים. אבל המצווה היא, הרוח של המצווה, אנחנו צריכים לקיים אותה. כל שלב של התחדשות של שנה, כל עלייה בדרגה, צריך להודות לריבונו של עולם, על הכל, מאז יציאת מצרים, מההתחלה. לא פחות מאשר על התקדמות רוחנית, התקדמות גשמית של פירות, צריך להודות על הצלחה הרוחנית, על לימודים, על התקדמות, התחלנו שנה חדשה, צריך להודות לריבונו של עולם. הנה הגענו לעוד שלב של התקדמות רוחנית, של עלייה רוחנית, וצריכים להודות לריבונו של עולם. אחרי זה פרשת וידוי מעשרות. כאדם מסיים להביא את מעשרותיו בסוף השנה השלישית, שזה באמצע השנה הרביעית, פסח, אז הוא צריך להביא, אחרי שהוא נותן את כל המעשרות לכולם, הוא צריך להתוודות. מה הוא אומר? כי תחלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית, שנת המעשר וכו', ואמרת לפני השם אלוקיך, ביארתי הקודש מן הבית, גם נתתי ללוי, לגר, ליתום ולאלמנה, ככל מצוותך אשר ציוויתני, לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי, לא אכלתי בעוני ממנו ולא ביארתי ממנו ותמה, ולא נתתי ממנו למת, שמעתי בקול השם אלוקי, עשיתי ככל אשר ציוויתני. שמעתם בוידוי? אני אדם נפלא, עשיתי את כל מצוות השם. צריך לדפוק על הלב כשאומרים את זה. איך מתוודים וידוי? לא, עשיתי ככל אשר ציוויתני. המנחת חינוך שואל, מביא ששואלים, כל וידוי זה על עבירה, אז מה כאן הוידוי? הוא מחפש ואומר שיש כאן איזה צד של עבירה, שהדין הוא שאם אדם אישה את מעשרותיו והגיע לסוף השנה השלישית, אז הוא צריך לחלה, לאסר את כל המעשרות ולתת את הכל ללוי, לגר, לכל אחד למה מה שצריך לתת. זאת אומרת שהוא קצת איחר ועל זה הוא מתוודה. אז זה לא כל כך הפשט. יש דעה אחרת שאומרת שאילולי חתנו, אז הבכורים היו מקבלים את התרומות ולא הכהנים. אז על זה יש את הוידוי שצריכים לתת את זה לכהנים ולא לבכורים. אבל הנוסח של הוידוי הוא לא כזה. הנוסח של הוידוי הוא, עשיתי ככל מצוותך אשר ציוויתני, לעברתי ממצוותיך ולא שכחתי. עשיתי הכל. יש וידוי כזה, הרב מדבר על זה, שיש מקום גם להתוודות ולהגיד לריבונו של עולם, השתדלתי וקיימתי ועשיתי. עכשיו שאנחנו נמצאים לפני ראש השנה, פרשת התוכחה, בתוך לפני פרשת התוכחה בא הוידוי הזה, ללמד לך שכשאתה עוסק בך בתשובה, ומתוודה על כל החטאים, ורוצה לשוב בתשובה שלמה ולתקן כל מה שצריך לתקן, אתה צריך גם לזכור שאתה עושה גם דברים טובים, וגם להתוודות עליהם. כבר כמה פעמים אמרתי, צריך לעשות שתי רשימות. רשימה אחת של הדברים הטובים שאדם עושה, ורשימה אחת של דברים שהוא צריך לתקן. שהיו לא טובים וצריך לתקן אותם. כמה הוא למד, כמה הוא לא למד. איך הוא התפלל, כמה פעמים התפלל, כמה פעמים אולי עם ההכרה ששכח. הברכות, כמה הוא בירך, וכמה היה צריך אולי יותר בכוונה, היה חסרה הכוונה, או שכח. יצא לו כך, לבני ישיבה, יצא רשימה ארוכה מאוד של מצוות שהוא קיים. שעות רבות של לימוד שהוא למד. ברכות רבות שהוא בירך, תפילות ארוכות שהתפלל. ויצא גם רשימה שנייה שיש כמה דברים לתקן. אבל הכמות של התיקונים תהיה קטנה באופן יחסי. לכמות הדברים הטובים שהוא עשה. וצריך להראות את זה, להסתכל על זה בפרופורציה נכונה. לא להוות את ההסתכלות. לדעת, השתדלנו המון, התאמצנו המון, וגם התקדמנו המון. אבל אנחנו צריכים עוד יותר. זה לא מחליש, ההסתכלות הזאת לא מחלישה את הרצון של התשובה. היא מגדילה אותו. אם אנחנו כל כך מתקדמים, חבל, בגלל דברים פיוטים, בדברים צדדיים, בגלל חולשות צדדיות, חבל לקלקל את כל העלייה, את כל ההשתלמות, את כל ההתקדמות, חבל. צריך לדעת גם להתוודות על הדברים הטובים. ולהודות לריבונו שלנו, על זה שהוא עזר לנו, שלמדנו, שעבדנו את השם, שקיימנו הרבה מצוות. בן אדם למקום, הוא בן אדם לחברו. להודות, להודות לריבונו של עולם, לשמוח בזה. כוננות מיוחדת לקראת ראש השנה. וידועים של תודה, וידועים של הכרת הטוב ושעשינו טוב, ויחד עם זה גם וידועים של מה שאנחנו צריכים לתקן. אנחנו ממשיכים בפרשה. היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. את השם אמרת היום להיות לך לאלוקים וללכת ברכיו ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו. היום. היום. כך אומרים חז"ל. בכל יום יהיו ביניך כחדשים. כאילו בו ביום נצטווית. אבל אפשר לבאר את זה עוד יותר באופן מיוחד. כשמשה מדבר בערבות מואב, כשישראל נכנסים לארץ ישראל, היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים. היה ציווי גם מקודם במעמד הר סיני. עכשיו שישראל על סף כניסה לארץ ישראל, אז יש מצוות שהם יכולים לקיים שלא יכלו לקיים אותם מקודם, שהיום הציווי הזה הופך לציווי בפועל. היום הזה זה על המצוות התלויות בארץ. אבל כל המצוות הן תלויות בארץ. אז היום, היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים. כי המצוות שישראל מקיימים בחוץ לארץ זה לא כמו המצוות שישראל מקיימים בארץ ישראל. אפילו מצוות של שבגופו, אלה בארץ ישראל עיקר קיום המצוות, כדברי הרמב"ן, כדברי המדרש. לזכור, באים לארץ, נמצאים בארץ ישראל, מדרגת הציווי האלוקי היא ממשית. היום, את השם אמרת היום להיות לך לאלוקים וללכת בדרכיו ולשמור חוקיו ומצוותיו. כלומר, יש כאן איזה ביטוי, מילה מיוחדת, הרש"י אומר שאין לזה אח במקרא, אין עד מוכיח במקרא. מה זה אמרת ואמירך, מילה מיוחדת לבטא את, את הדבקות של עם ישראל בריבונו של עולם. את השם אמרת היום להיות לך לאלוקים. ישראל נמצאים בכניסה לארץ ישראל. בעמידה כבר על מקום שהוא ארץ ישראל ועדיין לא ארץ ישראל. כלומר, ערבות מואב, כאשר ייכנסו ישראל לארץ ישראל המערבית, תתקדש גם ארץ ישראל המזרחית. אז זה בעתיד זה ארץ ישראל, אבל בהווה זה הסף של הכניסה לארץ ישראל. בגבול. אז את השם אמרת היום להיות לך לאלוקים. אומר את זה גם אורח חיים. נכנסים לארץ ישראל, כל הדר בחוץ לארץ כמי שאין לו אלוה, וכל הדר בארץ ישראל כמי שיש לו אלוה. אז היום, את השם אמרת היום להיות לך לאלוקים. עכשיו באמת הקבלה, קבלת עול מלכות שמיים, היא חדשה, היא שלמה. את השם אמרת היום להיות לך לאלוקים וללכת בדרכיו ולשמור חוקיו ומצוותיו. וכנגד זה, והשם אמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך ולשמור כל מצוותיו. גם הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, ואם יהיה עם שהוא יקיים את כל המצוות, החליט לקיים את כל המצוות שיש בתורה, והוא יתקדש ויתעלה וילמד ויקיים בכל מלוא השלימות. הוא לא יהיה, הוא לא יבחר, הקדוש ברוך הוא לא בחר בו. הקדוש ברוך הוא בחר בישראל, עם ישראל להיות לו לעם סגולה. עם אחר לא יוכל להגיע למדרגה הזאת של עם ישראל. גם אם הוא יעשה את כל המאמצים ויותר מעם ישראל אפילו, הוא לא יהיה נבחר על ידי ריבונו של עולם. הוא לא יהיה עם סגולה, וממילא גם כל מה שהוא עושה, זה לא יהיה עוצמתי, זה לא יהיה בשורש הטבע שלו, זה לא יהיה גדול, זה לא יהיה אמיתי, כמו שעם ישראל מקיימים. לאידר גיסה, אם עם ישראל חלילה וחס, לא יעשה את רצונו של הקדוש ברוך הוא, ולא ישמור את כל המצוות, עדיין הוא יישאר עם סגולה. הסגולה לא תתבטל בישראל, ולא תעבור לאחרים, אם הם יעשו את כל המצוות. השם אמירך היום להיות לעם סגולה כאשר דיבר לך, ולשמור כל מצוותיו, ולתיתך עליון על כל הגויים, אשר עשה לתהילה, לשם ולתפארת, להיותך עם קדוש לשם אלוקיך כאשר דיבר. זאת אומרת, לזכור את הדבר הזה. עם ישראל, עם סגולה, המיוחד, מכוח זה, כל מצוותיו מקבלות משמעות עמוקה, משמעות עליונה, משמעות אלוקית. ולאור זה, אז הקדוש ברוך הוא קוראת איתנו ברית. בהריבל ובהר גריזים, ואני רוצה לעמוד כאן על הנקודה אחת. יש כאן 11 הרורים שהמשותף בהם זה עבירות שאדם עושה בסתר. ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה תועבת מה שעושה ידי חרש ושם בסתר. אחר כך לא כתוב כל פעם בחסם בסתר, אבל כתוב על ארור מקלי אבי ואימו, זה בתוך הבית, כן? משיג גבול רבעהו, גם כן בסתר, משגה עיוור בדרך, מעטה משפט, וכן ראיות של קרובים שזה בתוך הבית. ארור מכה רעהו בסתר. כלומר, יש צורך, אזהרה מיוחדת לעבירות שאדם עושה בסתר. ולמה? מפני שבגלוי אדם לא מעז לעשות עבירות. אם רואים את האדם עושה אנשים אחרים, אדם לא יעשה עבירה, אפילו אם השני לא יכול לעשות לו שום דבר, סתם לא נעים. לא נעים לעשות דבר לא יפה בפני אחרים. בתוך הבית, שאף אחד לא רואה חוץ מבני הבית, אז אדם אין לו את המצורים, ויש סכנה. הוא לא מתבייש כל כך. יש סכנה שהוא ייכשל. ועל זה באה זרה מיוחדת, זרה מיוחדת בבינה חמורה מאוד מאוד. יש לזה גם שני צדדים. מריבונו של עולם אתה לא מפחד. מאנשים כן. עבירות שאדם עושה בסתר, הוא שפל. הוא צריך להתבייש מריבונו של עולם ולא מאנשים. הוא לא מתבייש. מאנשים הוא מתבייש, מריבונו של עולם לא. צריכים כאן עזרות מיוחדות, עזרות חמורות מיוחדות במינם. אדם צריך לדעת לעבוד על הפנימיות. לעבוד על הדברים שבלב, שאף אחד לא יודע, רק הוא יודע. וזה הכי חשוב והכי חמור. לתקן את ה... לשמור על הלב. ולשמור גם על ההתנהגות בתוך הבית. יש הרבה, אנחנו שומעים, לא הרבה, אבל שומעים, שיש לפעמים בתוך המשפחות גילוי עריות, דברים איומים ונוראים. זה קורה אצל משפחות לפעמים שלכאורה מבחוץ, צדיקים. שומרי תורה ומצוות, ובתוך הבית, איום ונורא. כי לא, אין לו ממי להתבייש. אין לאנשים ממי להתבייש. זה כמובן דבר מאוד מאוד חריג, אבל שצריך לי, גם החריגים האלה שלא יהיו. אדם צריך לעבוד על על האמונה הפנימית, שיהיה ריבונו של עולם תמיד נמצא לנוכחו, ותמיד, ואי אפשר לעשות שום דבר, אין בסתר. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. לא רק מבחינה הפחד, מבחינת העניין כמובן. צריך לדעת לפתח כוחות פנימיים חזקים, גם במקום שאין את המחסום של הבושה, כמו שאמרתי, מחשבות שבלב, אירועים שבלב. היום כל המראות באינטרנט ואחרים, שאף אחד לא רואה, ואדם בעצמו יכול ליפול חס וחלילה בזה. ועל זה כל האזהרות כאן. כל האזהרות על דברים שבסתר. דברים שבסתר צריך לעבוד באופן מיוחד, שהם לא יקרו. וכל אדם יש לו מספיק כוחות כדי לנצח. כל אדם יש לו בחירה חופשית. אף אחד הוא לא סמרטוט ולא עבד של היצר שלו. כל אדם צריך להתבייש להיות סמרטוט ולהיות עבד של היצר. זה פשוט בושה וחרפה שהוא נכנע לחולשות. לאדם יש בחירה חופשית, הוא צריך להיות חזק. חזק שמנצח את כל החולשות. אז זה באות האזהרות. והאחרונה, אשר לא יקים. כל האזהרות האלה הם היו נאמרות בשני אופנים. גם בצורה חיובית, ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם ואמר כל עם אמן. אחר כך אמרו כנגד זה, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם ואמר כל עם אמן. ברוך מי שמקיים. והקיום של דברי התורה הזאת, מה זה? זה משהו כללי. אחרי שהיה פרטים, כאן כלל כל התורה כולה וקיבלו עליהם בעלה ושבועה. כך אומר רש"י. והרמב"ן מוסיף, על פי חז"ל, שיש חוץ מהקיום של התורה שכל אחד צריך לקיים, גם כל אחד צריך לדאוג שאחרים יקיימו. מישהו ברחי, מישהו מנהיג, מישהו רב, מישהו בעל משפחה, מישהו יש לו אחים קטנים, שיש לו השפעה על אנשים, הוא חייב להקים את דברי התורה הזאת. הוא חייב לדאוג שגם אחרים, הוא צריך שהתורה תתקיים. לא שהוא רק יקיים את התורה. הוא צריך להקים את דברי התורה הזאת, לעשות אותם. לדאוג שהתורה תתקיים על ידי כולם, על ידי אחרים. כל מי שבידו הדבר כמובן. להשתדל גם להשפיע על חברים, שכנים, על כל מי שאדם יכול לחזק את קיומה של התורה. הוא מחויב בזה. יש פירוש נוסף. שזה להגביה את התורה, להקים את התורה, להגביה אותה, להראות לכולם. זה כך מקיימים את, את דברי הברכה הזאת, אשר יקים את דברי התורה הזאת. אז זה אותו דבר, להראות לעולם את התורה, להראות את התורה בפועל, להגביה, וגם באופן רוחני להקים את דברי התורה הזאת. הדבר האחרון שאני רוצה לעסוק בו זה תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אנחנו תמיד מדברים על זה, אבל צריך לחזור ולשנן את זה. ספר העיקרים אומר שהפירוש הפשוט של הפסוק, פירוש המוכרח של הפסוק, עבדת את השם אלוקיך אבל לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. עשית את הכל אפילו. לא היה דבר שלא עשית. אבל זה לא היה בשמחה. מרוב כל, כבר יש תוכחה. זה לא כמו שאפשר לפרש את הפסוק שכשהיה לך שמחה ורוב כל לא עבדת את השם אלוקיך. זה לא הפשט. הפשט הוא שעבדת תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה הכי גדולה ובטוב לבב, וגם שמחה וגם טוב לבב. זה, יש כאן שתי משמעויות. שמחה, בדרך כלל יש כמה דברים חדשים. דבר שהוא כבר אדם מתרגל, הוא לא כל כך שמח. זה כבר לא משמח אותו כמו פעם הראשונה. צריך לעבוד את השם כל הזמן בהתחדשות. טוב לבב, מצד שני, זה הקביעות כזאת, היא הנחת, ההתאמה, כן? אנחנו עוסקים בדבר השם שהוא מאוד מאוד גבוה, תמיד אנחנו רחוקים ממנו, תמיד הוא חדש בשבילנו. הקדוש ברוך הוא למעלה למעלה מאיתנו, התורה היא למעלה למעלה, מה שאנחנו משגים זה מה שאנחנו יכולים להשיג, ואנחנו יכולים כל הזמן להתקדם וכל הזמן להתחדש. מצד שני, אנחנו שייכים לגודל הזה בתוך פנימיותנו, אז יש מקום גם לשמחה של ההתחדשות וגם לטוב לבב של ההרגשה כל כך מתאים, כל כך ממלא אותנו. מה זה מרוב כל? אומר אריזל, יותר מרוב כל. שמחה צריכה להיות, מה הגודל של השמחה? יותר מכל שמחה אחרת שיכולה להיות לאדם, מאיזה דבר טוב שהוא יכול לשמח אותו. איזה דבר, מה יכול לשמח את האדם? השמחה הכי גדולה שיכולה לשמח אותו, זכה בפייס, במתנה מאוד גדולה, או דבר אחר, איזה דבר שמשמח מאוד מאוד, הכי יכול לשמח את האדם. יותר מזה, צריך לעבוד את השם בשמחה וטוב לבב. וזה לא כל כך זר, כי באמת הזכות הזאת לעבוד את השם, אין לה אח ורע. קרבת השם, זה הדבר הכי גדול שיכול להיות, הכי משמח. אני רוצה כאן להביא כאן לשונו של אור החיים. בתחילת הפרשה, כתוב על הפסוק, והשתחווית לפני השם אלוקיך ושמחת בכל הטוב. אומר אור החיים, בכל הטוב זה התורה. כי אומרם אין טוב אלא תורה. שאם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה. זה מה שהוא הרגיש, אור החיים. כי אם היו אנשים, אם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא יחשב ביניהם מלוא עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. מה שאמר אור החיים זה מה שהוא הרגיש. שאפשר להגיע למדרגה הזאת, שאין טוב יותר מהתורה, אין טוב אל התורה, כפשוטו. כל הדברים הטובים שישנם, הם טובים קצת. והתורה זה טוב עצום, זה תענוג עצום. ערבות, מתיקות, משתגעים אחריה. ביטוי שאנשים אומרים, אני משתגע לדבר כזה. משתגע ללמוד תורה, משתגע לי. זהו, לא צריכים להאריך יותר בזה, נסיים, שנזכה לשבוע טוב, לשנה טובה.